יש דפים חילקתי. לא יודעת כמה צילמו, אבל נראה לי הרבה. איפה יש? יש דפים? תסתכלו, שמנו ממש מוקדים בכמה מקומות. על הסאונד? עכשיו לא שומעים? נראה לי שעכשיו סאונד.
מי שבזום גם יכול לקבל דף עם קורות?
אז באופן די מפתיע, יש לנו, יש פסקה בעין היה שמדברת על חודש אייר. חשבתי שזה יהיה נכון שנלמד אותה, אני משתדלת ללמוד אותה כל שנה בתחילת חודש אייר. ובאמת אפשר להגיד שהפסקה הזאת היא סוג של, הייתי אומרת, סוג של נבואה של הרב קוק על חודש אייר. כי אנחנו צריכים לזכור שהרב קוק היה חי לפני הקמת המדינה, לפני שחודש אייר היה מלא בימים טובים, ואנחנו בעצם לוקחים חלק מסוגיה בגמרא שמתעסקת בתאריכים. תאריכים של יציאת מצרים ומתן תורה, והגמרא מתעסקת באיזה ימים בשבוע זה התרחש, איזה יום בשבוע היה יציאת מצרים, באיזה יום בשבוע קיבלו את התורה, כן? וכשנאמר להם יהיו נכונים בשלושת ימים, איזה יום זה היה, וכמובן יש לזה הרבה משמעויות. ובתוך הסוגיה הזאת שלחתי כאילו משהו כזה ספציפי באמת שהוא מדבר על, על חודש אייר, והגמרא שהיא מתעסקת שוב בתאריכים של בעצם של יציאת מצרים, כן, מה קרה אז באותה שנה, מציינת דבר מאוד מעניין. היא אומרת שבאותה שנה שעם ישראל יצאו ממצרים, חודש אייר היה מעובר, מעובר לא כמו שאנחנו חושבות חודש מעובר, חושבות על חודש כפול, אלא מעובר הכוונה מלא, כן? כמו אישה מעוברת שהיא מלאה, אז חודש מעובר הוא חודש מלא. ביטיה, אולי כדאי שיהודה יעשה את זה בין השיעורים כבר, נראה לי, כאילו נראה לי הסתדרנו, וחבל כי שיעור נורא נורא קצר, נשתדל לסיים בזמן ובהפסקה. איפה יש עוד דפים? לא יודעת כמה הורית צילמה, אבל זה היה נראה לי הרבה, אז אמור להיות פה. אז הגמרא מציינת שבאותה שנה של יציאת מצרים, חודש אייר היה חודש מלא, כן? חודש של 30 יום. ואנחנו כבר יודעות שהפרטים הלכאורה הטכניים האלה, כן? הם ממש לא טכניים, אלא יש להם איזושהי משמעות עמוקה. והדבר המעניין הוא שאייר באותה שנה שהם יצאו ממצרים, הוא היה חודש מלא, והגמרא מציינת את זה כי זה היה שונה משאר השנים, שאחר כך חודש אייר הוא היה חודש חסר, זאת אומרת 29 יום. ושוב אני חוזרת, כן, אנחנו יודעים שהפרטים הטכניים האלה לפעמים, כן, תנועות הגוף אפילו שמציינת הגמרא, יש להם השלכה על הנפש, על הרוח, וגם פה הרב יסביר לנו שהחודשים המלאים והחסרים, כן, החודשים של ה-30 יום והחודשים של ה-29 יום, הם באים לשקף סוגים שונים של זמנים בחיים שלנו. אני אומרת בעל פה ואז נקרא את זה. הרב בעצם מסביר שהחודשים המלאים, אלה של ה-30 יום, הם משקפים את הזמנים שיש להם ערך עצמי. זאת אומרת, כן, שיש משהו בזמן שהוא ראוי שהזמן, נקרא לזה, יתארך כמה שאפשר, כן, כדי שנוכל למצות את, ה, ערך את הדבר הזה שקורה בזמן, ואנחנו ממש ממש לא רוצים לצמצם את הזמן. הדוגמה הכי טובה לזה זה שבת, כן, שאנחנו רוצים להוסיף על השבת, כי אנחנו לא רוצים שהיא תיגמר לנו מהר מהר, כן? יש את הדיכאון הזה של סעודה שלישית, כן? כי וואי, הנה נגמר, אתה כבר מתחיל לחשוב, מחר, ממש מחר, ממש יום שני וזה, כן? ולבעלי ולי יש לנו כזה מאבק שאנחנו מסיתים אחד לשני של בואו נמצא רגע את השבת, בואו לא נחשוב על כל מה שצריך לעשות השבוע כזה. אז זה זמנים שיש להם ערך עצמי, ולכן אנחנו רוצים באיזשהו אופן להעריך אותם, לא לקצר בזמן הזה, והם, החודשים הארוכים הם סוג של משל לדבר הזה. והחודשים הקצרים יותר, כן, החסרים, הם בעצם משקפים לנו את הזמנים בחיים שהם זמני מעבר. כן, צריך לדעת שחלק מהחיים שלנו הם גם זמני מעבר. זה לא משהו שהוא בדיעבד, כן? לפעמים יש לנו תקופה, כן? ששואלים אותך מה את עושה שנה הבאה, מה את עושה שנה הבאה, נכון? כי אתה מלחיץ כזה. זאת אומרת, וואלה, לא יודעת מה אני עושה שנה הבאה. או שאני לוקחת איזושהי שנת מעבר כזה לבירור, לראות מה קורה איתי, וזה חלק מהחיים. זאת אומרת, יש לנו זמנים שבהגדרה שלהם הם פחות בעלי ערך עצמי, הם יותר זמני מעבר, ולכן אנחנו לא נמשוך את הזמן הזה. דוגמה טובה לזה זה שלב האירוסין, כן? שלב האירוסין זה דבר ידוע שתמיד אומרים, כן, אל תמשכו, שלא יהיה הרבה זמן וכולי. למה? כי באמת זה זמן שהוא באיזשהו אופן לא פה ולא שם, כן? כבר הזוג החליט להתחתן, אבל עדיין, כן, הם עוד לא הקימו בית בישראל, והזמן הזה הוא זמן מעבר. זמני מעבר הם הרבה פעמים יותר מורכבים, ולכן אנחנו לא רוצים למשוך אותם, אנחנו נותנים להם את הזמן, כאילו כמה שחייבים, כדי לעבור לשלב הבא. ושוב, הזמנים האלה הם באים לידי ביטוי בחודשים הקצרים, בחודשים של ה-29 יום. ויש לנו חודשים בשנה שברור לנו שהם זמנים בעלי ערך עצמי, כן? צורך העניין, חודש תשרי, ברור לנו שהוא, כן, מלא בחגים, והגיוני שהוא יהיה חודש מלא, כי בתכונה שלו הוא מלא, ויש חודשים שבתכונה שלהם, כן, הם יותר זמני מעבר. ואם היינו צריכות להגדיר, הולכות אחורה רגע, כן, הייתי אומרת לך מה, לתקופת הגמרא, לתקופת הרב קוק, כן. אני לא יודעת להגיד, נורא רציתי לבדוק את זה ולא בדקתי, יכול להיות, תעשי לי שיעורי בית. ממש חשבתי על זה בלילה, אמרתי, אני אסתכל אם זה באמת ככה לפי החודשים, והתעסקתי בללכת לפילאטיס הבוקר, זאת האמת. כל הכבוד לי על זה, יש לומר, ממש כל הכבוד לי, במקום לקפל כביסה, סדרה דפויות בחיים. בכל אופן, אז אם היינו הולכים אחורה, נקרא לזה לתקופת הגמרא, כן? שהדיינו בזה, ולתקופת הרב קוק, כן? שכתב את הפירוש של הנייה, הגיוני שחודש אייר, איזה סוג של חודש הוא היה? חסר, מעבר, נכון? חודש אייר בהגדרה שלו. הוא ממש חודש מעבר, מחודש ניסן, כן? של יציאת מצרים, שיש שם אור גדול שנעמיק בו תכף, והוא מעבר לחודש סיוון, שחודש סיוון, קיבלנו את התורה, כן? ואנחנו יודעים, אנחנו נראה תכף שהרב כותב את זה, שיש ערך למעבר הזה, כן? כשיש שני דברים גדולים, כמו שני שתילים, אנחנו לא נשתול אותם צמוד, 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 כדי שכל אחד יהיה לו את הערך המלא שלו, אנחנו קצת נרחיק ביניהם, כדי שכל אחד יוכל, כן, יוכל ליהנות מהאור של כל שתיל, כן, במידה המקסימלית שלו. אז גם פה יש לנו את חודש ניסן, שיש בו את יציאת מצרים, שהוא אור גדול לעם ישראל, אור של חירות, של עצמיות לאומית. ויש לנו את מתן תורה, כן, שזה קבלת התורה, שזה הפנים, וחודש אייר, הגיוני שהוא יהיה חודש מעבר. והגמרא מציינת שבאותה שנה שהם יצאו ממצרים, חודש אייר היה חודש מלא. בעצם איזושהי אמירה, הרב מסביר, שמעבר לזה שחודש אייר הוא באמת חודש מעבר, יש לו גם תכונה של ערך עצמי. עכשיו, קודם כל זה דבר מפעים, כן, לחשוב על זה, כי באמת, שוב, אני חוזרת אתכם לזה, שכשהרב כתב את זה, באמת לא היה בחודש אייר כלום, כלום, כאילו באמת היה נטו מעבר, כן? והרב יסביר לנו שיש בחודש אייר ערך עצמי, שהוא באיזשהו אופן כולל את שני האורות האלה, גם של יציאת מצרים וגם של מתן תורה. בואו נקרא בפנים ונרחיב על זה. אמור לך רבנן, אייר דעה אשתה אבורי אבורי, כן? אייר של אותה שנה, כן? היה מעובר, אמרנו מעובר, זה מלא. הזמן יש לו תכונה עצמית ותכונה אמצעית. תכונה עצמית מצד אותם ההופעות והרווחים, העידונים והעינוגים של הזמן ההוא בעצמו. והאמצעית היא מצד אותו התוכן שזה הזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה. הוא מלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה בנקודתו העמדתית בחוגו המיוחד. אז אמרנו יש שני סוגי זמנים, אמרנו יש זמנים שהם יותר בעל ערך עצמי, ויש זמנים שהם יותר זמני מעבר. שימו לב, לא אמרנו שהזמני מעבר הם בלי שום ערך, כן, אמרנו את זה בפסיעה גסה, שכל שלב בחיים, כן, יש לו משמעות, יש לו ערך, אבל כן אפשר להגדיר שזה שלב שאתה, המוקד שלו זה הכנה לשלב הבא, כן, וזה טוב להגדיר את זה. אני, זה לקח אותי, למדתי את זה בשבת הפסקה, ולקח אותי, רגע, אני פותחת סוגריים, ניסיתי לחשוב איפה בחיים שלנו אנחנו באמת שוהים בזמן עצמו, באמת בשבת, כן, יש לנו את האפשרות הזאת, וחשבתי איך אנחנו חיים במצב שכמעט אנחנו לא נמצאים בשום שלב, כן, מרוכזים בו בזמן. יש עכשיו בוואטסאפ, לא מגלה לכם שום דבר, אבל אני פתאום קלטתי את זה, כי אני קצת כידוע משנות כן, הגמלים, אז פתאום קלטתי שאתה יכול לשמוע את ההקלטות וכאילו לצאת מהוואטסאפ, נכון? עכשיו בעיקרון הם כאילו משדרגים לנו את החיים, אבל בעומק בעצם מה זה אומר? תחשבו שעוד היה לנו דבר אחד קטן, שכשהיינו צריכים לשמוע הקלטה בוואטסאפ, אז אשכה עצרנו את החיים והקשבנו להקלטה, נכון? דבר גדול, ומסתבר שגם בזה אנחנו לא חייבות להיות רק בדבר הזה, גם זה אנחנו יכולות בינתיים לקרוא את המייל או לשלוח הודעה או לא יודעת מה, כן? וזה מעניין שכן, שאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי, היכולת שלנו בכלל להיות מרוכזות בזמן, כן? להיות נוכחות שם, כן? כבר הכפילו לנו את המהירות של חס וחלילה, זה לא יבזבז לנו את הזמן היקר כל כך, כן?
רבנית, אפשר להוסיף משהו?
את ההודעות, אז גדי אומר לי, את מבינה משהו? מבינה משהו? כי אני בערך שומעת את זה על שתיים, כן?
הרבנית?
וגם במקביל אפשר לעשות עוד משהו, אז רק אז בסוגריים, נגיד שהיכולת שלנו בכלל להתרכז בזמנים, הוא, כן, הוא בעיניי איזושהי עבודת נפש שצריך ככה לחזור ולאמן אותה. אז זה אמרנו, יש לנו שני, כן, שני סוגי זמנים. אני ממשיכה איתכם. בחודשים מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלאות מורה על הרחבת הזמן מצד תוכנו העצמי, שמצידו אין לדחוק ולצמצם את ערכו, וראוי הוא להימדד בצפיפה במידה שוחקת. והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעית, שעל כן הוא מתפשט רק על פי מידת ההכרח ולא יותר. אז כן, זה מה שאמרנו, שבאמת יש את הזמנים שהם בעל ערך עצמי, ואז דווקא היינו אומרים, וואי, שלא ייגמר לעולם. כן, שלא ייגמר, כי אתה רוצה למשוך את זה, למשוך את זה, לפעמים אתה מרגיש את זה בשנת מדרשה, כן, ותעשו לנו שנה ב', כן, שנה ג', שנה ד', שנה זה, כן, רק שלא ייגמר, ויש זמנים שאתה אומר, אוקיי, זהו, מציתי את השלב הזה, אני כבר, כן, רוצה לעבור לשלב הבא, ואמרנו, החודשים, כן, הם מקבילים לדבר הזה. אותו החודש הממצע בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, מצד יחוסו אל הגודל של באלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממצע ומעביר, שהוא התוכן של הכוונה האמצעית שבזמן, שלעומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים. חודש ים, כן, הוא באמת בהגדרה חודש ממצע, מעבר, אמרנו, מחודש ניסן, מיציאת מצרים, לחודש סיוון, מתן תורה. עכשיו באמת, רוב השנים, כן, אייר הוא חודש חסר, אבל ביציאת מצרים, כן, הגמרא אומרת לנו שחודש אייר היה חודש מלא. והרב יגיד לנו שיש בחודש הזה פוטנציאל לקלוט את שני האורות האלה. עכשיו, זה באמת דבר מדהים, כי האור הראשון הוא האור של פסח. סליחה, האור של פסח הוא, כן, עם ישראל נולד ביציאת מצרים. כן, קיבלנו את ה... יצאנו לחירות, יצאנו מהעבדות הזאת, ונוצרה לנו עצמאות, עצמיות, דבר שלא היה לפני כן. ואת האור הגדול הזה קיבלנו, כאילו הייתי אומרת כנתון, כן, אנחנו נתייחס לזה בסוף השיעור, גם את שיר של פרשת קדושים, קיבלנו את זה כנתון ביציאת מצרים, כן, נהיינו לעם, וקיבלנו איזושהי חירות, והיכולת של עם ישראל לקבל מתן תורה, כן, זה לא דבר שאפשר לעבור ממנו ברגע אחד. כן, חשבתי את זה בהקשר של יום השואה, שהיו הרבה מסורדי השואה, שהגיעו מתוך השואה וישם הלכו פה להילחם. חשבתי על זה, איזה מטורף זה המהפך הזה, כן? לפני רגע, הם היו במקום הכי נמוך בחיים, והם צריכים להיעזר בכזאת גבורה, כן? ולעשות כזה מהפך בנפש. רוב החיים שלנו אנחנו לא יכולים לעשות כזה מהפך, כן? אלא מצב, נקרא לזה נפשי מסוים, מצריך איזשהו מרחב כדי לעבור למצב אחר, כן? רואים את זה בדיני טהרה, כן? שאישה בסיום ימי הדימום, היא לא עוברת תוך שנייה למצב של טהרה, אלא יש שם את השבעה נקיים האלה, כן, שהם סוג של מרחב כזה, מעבר, כן, בין הימים, כן, של ה, נקרא לזה ההתרוקנות הגופנית ולפעמים גם הנפשית, כן, לקראת המעבר של המפגש. יש שם איזשהו שלב מעבר כזה שהוא חשוב. אותו דבר גם עם ישראל, כן, שהוא יצא ממצרים, הוא היה צריך את השלב הזה במדבר, כן, את הימים האלה, כדי להגיע לאור הגדול של קבלת מתן תורה. כן, היו צריכים בעצם, נקרא לזה, להוציא את העבדות הזאת מתוכם, להתחבר לעצמאות, לעצמיות הזאת, כדי בכלל להיות ראויים לקבל תורה. כן. בגלל הסמיכות. דרך אגב, בדיוק מישהי דיברה איתי על זה בשבת, אבל עוד לא הספקתי להעמיק בזה, שהבנתי שאת יום הזיכרון, מקווה שאני מדייקת, קבעו בגלל נפילת גוש עציון, ומראש לא הייתה כוונה, כן, שזה יהיה בסמוך ליום העצמאות. זה משהו שהוא לא היה מלכתחילי, כן? ומי שאני חושבת שכולנו, כן, מכירים משפחות שכולות, כן, תופעה שחלק מהיושבות פה, וזה באמת דבר שהוא מאוד לא פשוט למשפחות השכולות, המעבר הזה מיום הזיכרון ליום העצמאות, הוא באמת יש בו משהו חד, כן, ממש. עכשיו, אם הזכר פה את יום העצמאות, אז אם נחזור רגע לחודש אייר, הרב יגיד לנו שחודש אייר הוא מסוגל לקלוט את שני האורות האלה, ובאמת היום אנחנו רואים שיש לנו בחודש אייר, כן, את יום העצמאות, שיום העצמאות, כן, הוא האור של פסח, של העצמיות, שהאור שהתחיל ביציאת מצרים, הוא האור שאפשר לנו בכלל, כן, להגיע לעצמאות לאומית, מדינית פה בארץ ישראל. ויום ירושלים, שגם הוא בחודש אייר, הוא מקבל את האור שלו משבועות, כי שבועות, כן, זה התורה, זה הנשמה, זה הפנים, ויום ירושלים, כן, זה נקודת הקודש של עם ישראל, זה בית המקדש, זה עבודת הפנים, כן, זה מעניין לראות שיום העצמאות הוא יום באמת של כל עם ישראל, כולם ממנגלים, כולם שמים דגלים, כולם חלק מזה, כולם הולכים לכל ההופעות, כן, או לא יודעת מה עושים שם בערים, ויום ירושלים הוא עדיין ממש לא חג של כל עם ישראל, כן, הוא חג שהוא עדיין מאוד מוגדר, כן, כחג דתי, וצריך לדעת שגם עם ישראל הוא עובר תהליך של חיבור של שני האורות האלה, כן? וחודש אייר אמרנו שבאותה שנה הוא היה חודש מלא, כי הוא בעצם יש לו גם יכולת להיות בעל ערך עצמי, הוא לא רק חודש של מעבר, כן? הוא בעצם יש לו בפוטנציאל יכולת להחזיק את שני האורות האלה. עכשיו, כשאני קוראת את זה כל פעם, אני אומרת, איך הוא ידע? איך הרב קוק ידע, כן? שיש פה, כן, חודש בעל פוטנציאל להחזיק את שני האורות האלה. תעברו איתי רגע צד שני של הדף. מספר דורש לציון, כן, של הרב ריבלין, שקשור לנשיא לשעבר. כן. לא, לא, הוא בכלל היה לפני קום המדינה. לא היה יום העצמאות ולא היה יום ירושלים. אנחנו יודעים שהאורות שהרב מדבר עליו תכף נראה, זה האור של העצמאות של פסח והאור של התורה של שבועות. ואנחנו רואים שבתוך חודש יער היום באמת משתקפים שני האורות האלה, בשני ימי החג האלה, כן? של יום העצמאות ויום ירושלים. ועוד להוסיף על זה, אנחנו נקרא עכשיו, שבאמת הייתה מין מסורת כזאת, כן? סוג של רוח הקודש שעברה מתלמידי אגרא, שהיו שני ימים בספירת העומר שהיו ידועים, כן, כימים של פוטנציאל לדברים גדולים, כן? בואו נקרא את זה בפנים, לא נעשה לכם ספוילר, כן.
זה דווקא נשמע, אם ככה, אז כאילו
שיהיה רוחים מעבר, כאילו
מחבר
ביניהם,
הוא כאילו, זה לא עצמי, זה נשמע כאילו,
הוא מחבר מנסה לסיבה. הוא מחבר, אבל יש לו בתוכו יכולת להאיר את שתי האורות האלה. זאת אומרת, הוא לא רק מעבר מהאור של יציאת מצרים לאור של מתן תורה, אלא בתוכו, בתוך חודש יער, קרו דברים שהם מאירים גם את האור של העצמאות, שזה ה' באייר, כן? וגם את האור של ירושלים, כן? שזה ששת הימים. זאת אומרת, קרה משהו בתוך חודש יער שהוא מאיר, כן? בתוכו את שתי הנקודות האלה. ולכן זה לא רק מעבר. גם מעבר, והוא גם בעל ערך עצמי. בואו נקרא את זה בפנים. ימי הספירה איפה הם הימים המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה. אנחנו בתוך ספירת העומר, זה באמת ימים שמעבר, כן, ספירה, אמרנו תהליך בין יציאת מצרים לקבלת מתן תורה. אך לעומת זאת, הם גם רגישים יותר להידבקות הקליפות, כי כלל ידוע הוא שכל המקודש ביותר, הן במקום, הן בזמן, בכל נושא הקדושה, עלול להיפגע יותר על ידי הסיטרא אחרא, שיונקת את חיותה מהקדושה. כן, הזמנים האלה, יש פה כלל, שכשיש זמנים שבפוטנציאל, הם יכולים להביא לקדושה, כן, ברמה גבוהה נקרא לזה, גם הפוטנציאל של ההרס הוא גבוה. כן, זה דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בכוחות הנפש, שיש כוח בנפש שהוא מאוד מאוד חזק, הוא יכול מצד אחד להביא לחיות מאוד מאוד גדולה, ואותו כוח יכול להביא גם להרס מאוד גדול. כן, במקום של, שיש כוח גדול, הוא יכול להגיע לכאן ולכאן. אני גדלתי ברובע, ולפני כמה שנים שכזה הלכנו לכותל, אז אמרתי לבעלי היקר, אמרתי לו, תשאי, זה ממש מטורף, ככל שמתקרבים כאילו לכותל ולהר הבית, יש כזה יותר תומעה, לא כלומר, רואים יותר צלבים, יותר זה, ואז הוא הביא לי את הנקודה, הוא אומר, זה ממש לא מקרי. ככל שמתקרבים יותר לקודש, התומעה יותר מתעוררת, כן? וגם בתוכנו, בנפש, ככל שאני מבקשת קדושה, הרבה פעמים יהיה לי שם יותר אתגרים, כן? יותר דברים שיתעוררו, שיכולים למשוך אותי למטה, כן? ככה העולם עובד, כן.
אני חושבת
שמה שאנחנו
רואים
שקורה,
אני יודע, אבל אני לא יודעים איך להחזיק את כל הקודש, אין להם את הכל, זה הכלים שלנו, וגם כאילו זה באמת כל העניין הדתי, שכאילו ככל, כאילו אנחנו צריכים לדעת את בקדושת הדת, כאילו אין להחזיק את המקום הזה.
של הקדושה, כן.
גם המקום הקדוש יכול להביא להרבה ערס, אנחנו רואים מה אנשים עושים למה לדעת.
נכון, נכון, ממש. אני קוראת שוב, ימי הספירה איפה הם הימים המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה. אך לעומת זאת הם גם רגישים יותר להידבקות הקליפות, כי כלל ידוע שכל המקודש ביותר הן במקום, הן בזמן, בכל נושא הקדושה, עלול להיפגע יותר על ידי הסיפרח, שיונקת את חיותה רק מהקדושה. וזהו הטעם שבימי הספירה צריכים להיזהר יותר ממגע עם חברות הרעה ומדברי סכנה, כן, מעניין מה זה ההגדרה הזאת, זולת שני ימים מסוימים בימי הספירה, שימו לב, שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם. יש שני ימים, כן? הזמן הזה הוא מסוגל לפורענות, ובגלל הפוטנציאל הגבוה שלו בקדושה, והייתה מסורת, תכף נראית, שיש שני ימים שהם שמורים, כן? זולת שני ימים מסוימים בימי הספירה, שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם, והם יום ה-20 בעומר, מה זה יום ה-20 בעומר? ה' באייר, יום העצמאות, ויום ה-42 בעומר, שזה כ"ז באייר, שזה יום תחילת כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים. כן. כידוע ליהודי חן, כן, שזה שפה שלנו, פנימיות התורה, שני הימים האלה נתונים בשילובים של קו הרחמים, כף בעומר יסוד התפארת, מבית בעומר מלכות היסוד, ועובדה היסטורית מופלאה היא, שתלמידי הגר"א ביום ה-20 בעומר, בזמן תחילת פעולתם הכבירה ביסוד היישוב בירושלים בשנת תקע"ב, אותה שנה שבה הניחו את היסוד של בית מדרש אליהו על שם רבנו הגר"א בירושלים, ראו ברוח קודשם שנפתח החלון הראשון במחיצת הברזל להחזרת החיבור של זכות אבות שהיה נפסק מאז זמן חורמת בית המקדש. תלמידי הגר"א ראו ברוח קודשם שביום הזה, כן, ב-20 בעומר, קורה שם איזה משהו, נקרא לזה, משהו זז בעולמות העליונים ביום הזה. אני ממשיכה, תלמידי הגר"א ותלמידי תלמידיהם הבאים אחריהם ניצלו את שני הימים האלה של הנחת יסוד למפעלי קדושה שונים בירושלים. כן, בעצם, כן, זה לא הרב כתב, זה הרב ריבלין, אני לא יודעת להגיד בדיוק מתי הוא כתב, ודאי שלפני קום המדינה, כן, זה בזמן של תלמידי הגר"א, כן, של העליות, וזה מתחבר לנו עם מה שהרב כותב, שיש משהו בחודש אייר שיש בו, כן, יכולת לקלוט את שני האורות הגדולים האלה, ושוב אני חוזרת, הוא לא רק זמן של מעבר, כן, היום כשאנחנו מגיעים לחודש אייר, זה כזה זמן של התעוררות, גם הטבע, כן, מתעורר לחיים, יש משהו, כן, יצאנו לבין הזמנים בחורף, כן, חזרנו לשמש, לפריחה, לימים טובים בעזרת השם, והזמנים האלה שאנחנו מבינים שכבר מראש היה בהם פוטנציאל פנימי לאורות הגדולים האלה, אכן התממשו, וזה מה שאנחנו רואים היום, שיש בתוך חודש אייר את יום העצמאות ואת יום ירושלים. בואו נקרא בפנים. אני עולה קצת אחורה, אבל יש עוד אופן באמצעית שהיא מטרה לעצמה. כלומר, לא רק מעבר פשוט, כי אם כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולות, שמפני גודלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה, הפסק זמני. וזה הזמן, חזרתי לעיניי, סליחה, לא אמרתי את זה. כן? אני קוראת באמצע הפסקה השנייה. בשורה שמתחילה בחודשים נקודה. אבל יש עוד אופן באמצעית שהיא מטרה לעצמה. כלומר, לא רק מעבר פשוט, כי אם כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולות, שמפני גודלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה, הפסק זמני. וזה הזמן שיש בו משום הכשר מורכב, שקונה עצמות מורכבה משתי התמציות, יש לו כבר מטרה עצמית. ועכשיו הוא מפרט לנו. הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. העמדה לתכונה הנשמתית מחופשה מכל מועקת זרים. זה מה שעם זה נפגשנו ביציאת מצרים, כן? קיבלנו, עם ישראל נולד ביציאת מצרים, נולד גוף עם נשמה, כן? ביציאת מצרים, כמו תינוק, אבל התינוק הזה שהוא נולד בהתחלה, בעיקר מרגיש, הוא מרגיש את הגוף שלו, בעיקר בזה הוא מתעסק, והמתן תורה, כן? קיבלנו את התורה כדי לדעת איך לחיות את הממד הפנימי הזה, לא להישאר רק ברמת הגוף, כן? גם ברמת עם ישראל, ברמת הכלל, אנחנו יודעים שהרבה שנים עסקו פה רק ברמת הקיום, רק לדעת, כן? שאנחנו בכלל מתקיימים, שלא יבואו לחלותנו בארצנו, וברוך השם עכשיו אנחנו בשלב בגאולה שכבר מתעסקים בפנים, כן? כבר השאלות שנשאלות הן כבר על המהות, על הזהות, כבר ברוך השם לא על הקיום, זה לא אומר שאנחנו לא סובלים מפיגועים וכו' וכו', אבל רמת הקיום הבסיסית היא כבר לא בסימן שאלה. וביציאת מצרים קיבלנו את החירות הזאת, והתורה שקיבלנו במתן תורה היא בעצם דרכי ההפעלה, נקרא לזה, כן? איך אנחנו מאפשרים לתינוק הזה שנולד לממש את הייעוד של לשמוע הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בעולמנו, בשביל זה יש לנו את התורה, זה כבר הפנים, כן? זה כבר הנשמה. הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה, המדע לתכונה הנשמתית מחופשה מכל מועקת זרים, והתכונה של מתן תורה עלו היא אותו האור האלוהי שראוי להיקלט רק בהיות העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור. החודש האמצעי ירח זיו הוא אשר קלט בו את ההכשר המורכב של העצמות הטיפוסית הישראלית והקליטה העליונה של אור התורה שהוכשרו על ידי זה, ומתוך אופיו המיוחד. אם כל משהו משמש בתור מעביר ממעמד חיזיון גדול של יציאת מצרים, למעמד החזון המתרומם מכל גדלות של מתן תורה, שהיה ראוי מטעם שימושו ההכנית להחסם, היה הגיוני שבזמן יציאת מצרים, כן, יער יהיה חסר. יש בו גם כן משום תוכן עצמי מורכב, שעל כן יער של אותה שנה היה מעובר, כן, היה מלא. ובאמת יש משהו בחודש יער שהוא מסוגל לעבודת החיבורים, כן? יש משהו בחודש הזה שהוא מלמד אותנו, כן, לחבר בין עם ישראל לתורה, כן, בין הגוף לנשמה. אנחנו יודעים שביציאת מצרים, נקרא לזה, קיבלנו את הקדושה הטבעית, כן, הקדוש ברוך הוא שם בנו סגולה אלוקית, לא היה שם מימד של בחירה, כן, זה היה נתון, זה מקביל, כן, לקורבן העומר, שהוא היה קורבן של שעורים, כן, הרב מסביר את זה, שהקורבן של השעורים הוא קורבן של, כן, הוא אוכל של בהמה. מהבחינה הזאת היינו בדרגת בהמה, מהבחינה שהיא דרגה בסיסית, כן, בהמה זה מה שבא, כן, זה הנתון. אבל אנחנו לא רוצים להישאר רק ברמה הטבעית, אנחנו בעצם הולכים לקראת מתן תורה, ששם יש לנו כבר את שתי הלחם, שזה כבר קורבן חיטים, שהוא כבר קורבן, הוא כבר אוכל של אדם. אנחנו בעצם עוברים מתהליך, נקרא לזה, של סגולה, נתונה, לתהליך של בחירה. אני חושבת שזה תהליך שכמעט הייתי אומרת שהוא יומיומי, כן? שאנחנו עוברים תהליך של הבנה שהקודש נמצא בתוכנו, כן? קדושים תהיו, הקדוש ברוך הוא טבע בנו נקודה של קודש. זה דבר ממש משמח. כי אם לא הייתי מבינה, ושבזמנים שאני שוכחת, כן, שהקדושה היא חלה בתוכי, את אומרת עצמך, מאיפה אני בכלל מתחילה? אבל אם אני מבינה שהקדושה היא, היא בתוכי, היא נתון, ציודה אומר על קדושים תהיו, בוודאי. כן? בוודאי, נתון, כן? זה לא, יש בזה צד של ציווי, עוד רגע נקרא, אבל קודם כל קדושים תהיו, עובדה. עכשיו, שאלת השאלות, מה אני עושה עם זה בחיים? כן? האם אני לוקחת את הקדושה הזאת ומוציאה אותה אל הפועל? כן, והולכת צועדת, כן, מהמצב של ה, נקרא לזה, של הסגולה, למצב של הבחירה, שבעיניי שוב זה חיבור שהוא כמעט יומיומי, והזמן הזה, כן, של חודש יער הוא עוד יותר מסוגל לחיבורים האלה. בואו נקרא לסיום איזשהו קטע ש... אני מודה שזה לא מתחבר בדיוק, 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 אבל העיקרון, תזרמו איתי על העיקרון, פשוט נורא התלהבתי אני מאוד אוהב את הספרים של הרב החלבן, הוא עושה שם חיבור של הרב קוק ובפנימיות התורה, והכל ביחד בשפה כזאת בהירה. אז הוא כותב בהקשר של פרשת קדושים תהיו, ומכאן נשכיל ונבין ששתי הבחינות שראינו בפירוש קדושים תהיו, הן שני רבדים. שזה הנשמה וזה הגוף. הפנימיות הגנוזה היא ההבטחה האלוהית. קדושים תהיו במובן של שבועה והחלטה. זו הנשמה, מקור הכוח להיות קדושים. ואילו קדושים תהיו במובן של ציווי, זה הגוף. אנו יכולים לגשת למלאכה, להיות קדושים, רק מכוח הידיעה הפנימית שבאמת אנו קדושים מטבענו. וזו גזרה והחלטה אלוהית שאיננה תלויה בנו. את כל הכוחות להתאמץ ולעלות במעלות הקדושה, אנו מקבלים מכוח הידיעה הפנימית שבאמת בתוכנו אנו קדושים. אז קודם כל רק לעצור, כן, ולהיזכר ולהזכיר לעצמנו שהקדושה היא נתון בתוכנו. ברוך השם, כל אחת מאיתנו יש לה את היכולת, את הפוטנציאל, כן, הגבוה הזה לזכך את חייה, להיות מקושרת אל הכלל. הימים האלה זה באמת ימים שהם, הייתי אומרת, מכריחים אותנו לצאת מהפרטיות ולהתחבר אל, כן, אל הגודל של החיים. כן, תמיד אני חושבת על זה שהרבה פעמים, כן, בחורה יוצאת עם בחור וזה, ואז היא פעם להגיד לי, אבל ברוך השם הוא אחרי הצבא, כן? ואני, המשפט כזה, הוא מחפיץ אותי, אני אומרת, נכון, בקטע הטכני, נכון, זה נוח וזה וזה, אבל בחורה שזה בסדר, וברוך השם, אני אומרת תורה, כן, כן, שלא יהיה פה שום איזה, אבל, כן, אני חושבת שהעמדה הנפשית היא לא צריכה להיות של, טוב, ברוך השם, אנחנו אחרי השלב הקשה, כן? אלא להיות מחוברת, כן? לכלל ישראל, אם זה דרך לימוד תורה, ואם זה דרך שהבעל משרת בצבא, זה דבר גדול. אני חושבת שצריך נשים, כן, גיבורות שיכולות לבנות גם זוגיות כזו, כן? והיום בכלל, ככל שגיל החתונה יורד, ככה הסיכוי שהבעל יהיה בצבא תוך כדי שנות הנישואים הוא עולה. וזו זכות גדולה, זה ממש לא שלב מעבר שרק נעבור אותו, כן? אלא יש לו תכונה בעל ערך עצמי, והימים האלה שאנחנו מתחברים, כן, לגודל, לכלל המסל, זה בדיוק החיבור לנקודת הקודש שבתוכנו, כי זה ידוע שנקודת הקודש שבכל אחד מעם ישראל היא מחוברת לנקודת הקודש הכללית. צריך לדעת את זה, פעם למדתי על זה באורות, שממש הרב מסביר שם שאצל הגויים נקודת הקודש היא פרטית, ובעם ישראל, הקודש שלנו הוא יונק מהכלל. והימים האלה הם באמת ימים, כן, של חיבור אל הכלל. אני ממשיכה אתכם את הפסקה. את כל הכוחות להתאמץ ולעלות במעלות הקדושה, אנו מקבלים מכוח הידיעה הפנימית שבאמת בתוכנו אנו קדושים, והקדוש ברוך הוא המקדש אותנו ומרומם אותנו. לכן הקדושה היא טבעית לנו, והיינו שלהיות קדוש פירושו לשוב אל הדבר הכי טבעי ואמיתי לנו, ולכן ממילא גם הכי קל ונעים וטוב עבורנו. אין דבר מענג את ישראל יותר מלהיות קדושים. זו הכמיהה הפנימית שלנו. כל צורת חיים אחרת מכאיבה לנו מאוד, וממלאת אותנו יגון והנחה. הקדושה היא האוויר, הטבע והמתיקות שלנו. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. כן, הערב אנחנו באמת ממש נתייחד עם הקדושים, כן, שנפלו. שנזכה להתקדש לקדושת השם במעשים טובים ומידות אציליות, ויופיעו עלינו מלמעלה בקדושתו האדירה, לעלותנו ולרוממנו אל בית מקדשנו, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. תהנו מהיום הזה.